יבמות, דף למדבב, מתחילים בעזרת השם, 21 שורות מלמעלה, במילים אמר רבי אלעזר. מסופר במסכת בבא מציע דף פי דלת, איך רבי יוחנן קירב את ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, אל התורה והמצוות, ומאז היה רבי יוחנן קשור באבותות אהבה לתלמידו ריש לקיש, עד שהפך אותו לגדול בתורה, והיו יושבים ודנים ביחד בדברי תורה. כשריש לקיש נפטר, רבי יוחנן לא היה יכול להתנחם. הוא קרא את בגדיו ואמר, איכן את בר לקישה, איכן את בר לקישה. לא היה יכול להתנחם. באו והביאו לו תלמיד חכם נוסף, רבי אלעזר בן פדת. ותמיד שהיה רבי יוחנן אומר דברי תורה, רבי אלעזר בן פדת היה אומר לו, יש לי ראיה שכבוד הרב צודק. ורבי יוחנן לא היה יכול לקבל את הנחמה הזאת. עדיין ריש לקיש היה חסר לו מאוד, והוא אמר לרבי אלעזר בן פדת, וכי אתה יכול למלא את מקומו של הענק שבענקים ריש לקיש. כשהייתי אומר שמועה, היה ריש לקיש מקשה עליי 24 קושיות, והייתי מתרץ לו 24 תירוצים, והייתה רווחת השמועה, אבל כשאני אומר שמועה ואתה מביא לי הוכחה שאני צודק, אני לא יודע שאני צודק, אם לא שהייתי חושב שהדברים שלי נכונים, לא הייתי אומר אותם. הקשר החזק בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, בא לידי ביטוי באין ספור ויכוחים שהיו להם במרחבי התלמוד. הכלל בדרך כלל, כשיש ויכוח בין רבי יוחנן לבין תלמידו ריש לקיש, ההלכה כמו רבי יוחנן. אבל היום אנחנו נראה בעזרת השם שלושה מקרים שהוויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש הוכרע לטובתו של ריש לקיש, שהלכה כמותו. אחד מהדברים זה לגבי השאלה, כשיבמה נופלת לאיבום לפני היבם, והוא נתן לה איבום או חליצה והתברר שהיא מעוברת. האם איבום של מעוברת או חליצה של מעוברת שמע איבום או שמע חליצה? ריש לקיש סובר שאין שמע איבום ואין שמע חליצה. אמר רבי אלעזר, אפשר איתה להד ריש לקיש. אפשר, אנחנו הרי יודעים שההלכה היא כמו דעתו של ריש לקיש, שיבום של מעוברת או חליצה של יבמה מעוברת לא מועילים. וככה ההלכה, איך יכול להיות ולותנן לה במתניתין? איך יכול להיות שאין הלכה מפורשת כזאת במשנה? הלך רבי אלעזר, נפק, דק והשכח, הוא דייק ומצא משנה מפורשת כמו ריש לקיש, הוא ניסה להוכיח מהמשנה הזאת כמו ריש לקיש, דתנן. האישה שהייתה נשואה עם אישה נוספת לבעל, שהלך בעלה וצרתה למדינת הים. ובאו ואמרו לה, שמעת את הבשורה המצערת? מת בעלך. טוב, יכול להיות שיש לו ילדים אבל. כשבעלה היה כאן, ביחד עם צרתה, היא ידעה שלבעלה לא היה ילדים. אבל יכול להיות שכשהוא היה במדינת הים, אולי נולדו לו ילדים. הרי האישה הזו לא תנסה לשוק, ולא תתייבם לאח של בעלה, לא תקבל חליצה ולא ייבום, עד שתדע. האם צרתה אולי הייתה מעוברת, שמא מעוברת היא צרתה, ואם היא מעוברת היא צריכה לדעת שהיא ילדה. נשאלת השאלה, למה שלא תקבל ייבום מהיבם? בישלם היבום אילו, שמא יהי ולד בן קיימה. כי אם צרתה מעוברת והיא תלד, נמצא שבעלה נפטר עם בנים, אז היא לא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה, אז היא אסורה עליו, יש את אחיו. ויפגע באיסור אשת אח, דאורייתא. אלא, למה שלא תחלוץ? עמי. אם חליצה של מעוברת שמה חליצה, מה הבעיה שהיא תקבל חליצה? גם אם צרתה מעוברת, ותוכל להינסה לשוק. ביש למה תחלוץ בתוך 9 חודשים, ותנסה בתוך 9, זה לא. אני יכול להבין למה בתוך 9 חודשים מפטירתו של הבעל, היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. היינו, כי זהו ספק, אולי צרתה, יש לה ולד בר קיימה. והכלל הוא, שכשאדם עזב את העולם בלי ילדים, אבל הוא השאיר אישה מעוברת, נשותיו אסורות לשוק עד שהמעוברת תלד, ואז הן נהיות מותרות לשוק. אלא, יש לי אפשרות שלישית, שאני לא מבין למה לא הבאנו את האפשרות הזאת. למה לא תחלוץ בתוך 9 למיטת בעלה ותנסה לאחר 9 חודשים למיטת בעלה? ואז היא מסתדר לכאורה לפי כל האפשרויות. אם צרתה לא מעוברת או שצרתה תפיל את ולדה, אז אם כן נמצא שהיא נפלת לאיבום כי בעלה מת בלי בנים. בסדר, אז היא קיבלה חליצה מיהי אבם, אח של בעלה. אם הצרה שלה הולידה ולד בר קיימה, אז אם כן, ברגע שהוא יצא לאוויר העולם, אחרי הכי הרבה זמן, 9 חודשים, היא נהיית מותרת לשוק. אז למה באמת אי אפשר שהאישה הזאת תקבל חליצה בתוך 9 חודשים? כי בתוך אותו זמן שצרתה מעוברת, חליצת מעוברת, אין שמה חליצה, רואים ראיה לריש לקיש. דוחה הגמרא זה לא ראיה. ולתעמיך, אם אתה סובר שהסיבה שהיא לא מקבלת חליצה כי חליצת מעוברת אין שמה חליצה, תחלוץ ותנסה לאחר 9. שתעשה גם את החליצה אחרי 9 חודשים. למה היא לא יכולה לחלוץ עד שהיא תשמע שצרתה ילדה? אלא, מה באמת ההסבר במשנה ההיא? מהמשנה ההיא אתה לא יכול להוכיח כאן שום דבר. בר מינה דהי, דאבאי בר אבא. ורב חיננה בר אביי, שניהם הסבירו, דאמרי תרוויו, אתה יודע למה היא אסורה להינשא כשבעלה וצרתה נסו למדינת הים? שמא יהיה הוולד של צרתה בן קיימה, אם כן היא לא זקוקה לייבום והיא לא זקוקה לחליצה, והיא קשרה לכהונה, ונמצא, היא קיבלה חליצה, אבל היא לא הייתה זקוקה לחליצה. ובעיקרון, מכיוון שהיא לא הייתה זקוקה לחליצה, היא מותרת לכהן. אבל אם אתה תיתן לה להתחתן עם כהן, אנשים יגידו, מה קרה פה? היא קיבלה חליצה והיא מתחתנת עם כהן? הרי חלוצה אסורה לכהן. אז מה הפתרון? תוציא כרוז, תפרסם שהחליצה שלה לא הייתה חליצה. אז נמצא, אתה מצריכה כרוז לכהונה. שואלת הגמרא, בסדר? זה כל הסיפור? ולצריכה, הרי מוצאים כל כך הרבה בשביל החתונה, הוצאות פה, הוצאות שם, אז יהיה חלק מההוצאות. כמו להבדיל בהלוויה, שיש כאלה שמכריזים, אז כאן היא הכרזה כשהיא מתחתנת. כולם ידעו שהיא, החליצה שלה לא הייתה חליצה, כי לא הייתה זקוקה לחליצה. אומרת הגמרא, יש חשש. דילמה, איקה איניש דאבי בחליצה. אולי יהיה אדם שישמע או שיראה את החליצה שעשו לה, ולא אבי בהכרזה, אבל בדיוק מתי שיכריזו, הוא יהיה בחוץ לארץ, אני לא יודע איפה, והוא לא ישמע שיכריזו שהחליצה שלה לא הייתה חליצה, והוא יראה שהיא מתחתנת עם כהן, ואתי למימר, הוא יבוא לומר, קשרי בדין חלוצה לכהן, שהבדין מתירים לאישה חלוצה להתחתן עם כהן, לכן אסרו עליה לחלוץ עד שהיא תדע שאין לצרה שלה ולד, ואם אין לה ולד, אז היא תקבל חליצה, ואז נדע שהחליצה היא חליצה אמיתית, והיא לא תתחתן עם כהן. אם כן, אין ראיה מהמשנה שאומרת שאישה שבעלה וצרתה נסו לחוץ לארץ, ונודע לאישה שבעלה לא עלינו מת, והמשנה אומרת שאסור לה להתחתן עם מישהו מהשוק, ואסור לה להתייבם, עד שהיא תדע אולי צרתה מעוברת, ואז היא צריכה להמתין עד שצרתה תלד. רצינו להוכיח מזה שהמשנה לא אומרת שהיא תקבל חליצה בתוך אותם 9 חודשים למיטת בעלה, ואז תהיה מותרת אחרי 9 חודשים. מזה שהמשנה לא אומרת את האפשרות הזאת, רצינו להוכיח, כמו ריש לקיש, שאי אפשר לחלוץ למעוברת. כיוון שצרתה מעוברת, היא לא יכולה לקבל חליצה באותו זמן. הגמרא דחתה את זה. יכול להיות שאפשר כן לחלוץ לאישה גם כשהיא מעוברת. והסיבה שלא חולצים לה, כי יכול להיות שבסופו של דבר צרתה תלד, בר קיימה, ואם כן היא מותרת לשוק בלי שום חליצה, וכל החליצה שעשו לה זה הכל דברים בטלים, היא לא נחשבת חלוצה, היא מותרת לכהן, והיא תתחתן עם כהן. ויבוא בן אדם שראה שהיא קיבלה חליצה, ועכשיו היא הולכת להתחתן עם כהן, יאמר, מה, חלוצה מותרת לכהן? הוא יבוא לטעות, כי הוא יראה שבית דין מתירים אותה. זה הסיבה שהיא צריכה להמתין עד שתלד צרתה בר קיימה, ואז היא יכולה להתחתן לשוק. זה דחייה אחת. מביאה הגמרא, אמר לאביי לרבי אלעזר, דחייה נוספת. הרי מה המשנה אומרת? היא לא אומרת שאותה אישה שבעלה וצרתה הלכו למדינת הים והיא שמעה שמת בעלה לא תקבל חליצה. לא כתוב פה שיסו לה לקבל חליצה. מידי לא תחלוץ ולא תתייבם קטני. ואז אתה אומר למה היא לא יכולה לחלוץ בתוך אותם 9 חודשים? מה בעיה לחלוץ? זה הרי לא פה עניין שהוא מתחתן איתה עם אשת אחיו. זה רק כל עשר חליצה, לא אמור להיות בזה איסור. למה באמת לא תקבל חליצה? מכיוון שחליצת מעוברת לא שמה חליצה, מכיוון שצרתה אולי מעוברת, אם מקבלת חליצה כעת, זה לא נחשב חליצה? לא כתוב כאן דבר כזה. לא כתוב שהיא לא יכולה לקבל חליצה. סך הכל כתוב, לא תנסה לשוק ולא תתייבם, זה מה שקטן היא. לא תתייבם, זה כל אחד מבין למה. כי יכול להיות שבאמת צרתה ילדה, ואז בעלה מת עם ילדים, אז היא אסורה על אח של בעלה. זה שטח. אז למה לא תתייבם? כל אחד מבין. ולמה לא תנסה לשוק? גם כן מובן למה. כי יכול להיות באמת שהיא זקוקה לייבום וחליצה. הרי בעלה כשהוא עזב כאן את המדינה, הוא לא היה עם ילדים, אז אולי עדיין אין לו ילדים. אבל יכול להיות שאם היא תקבל חליצה, אולי כן תוכל להתחתן לשוק, וכל מה שכתוב לא תנסה, זה בלא חליצה. ומה החידוש אם כן? שהיא לא יכולה לסמוך על רוב הנשים שמתעברות ויולדות, ולומר שגם צרתה ילדה, ואז היא תוכל להתחתן לשוק, מה הבעיה? בטח בעלי עם אשתו הנוספת בחוץ לארץ, נולד להם בן בוודאי, כנראה רוב הנשים הרי מתעברות ויולדות, ואם כן, בעלי מת עם בנים, אז מה הבעיה שנתחתן לשוק? אז שזה אומרת המשנה, לא, אל תתחתני, חכי, אולי מעוברת היא צרתך, ואז חכה עד שהיא תלד, ואז היא נסי לשוק. אבל היא חליץ לה יבאם, אפילו בתוך 9 חודשים, למיטת הבעל. אחי נעמי דשאריה, אולי באמת היא תהיה מותרת לשוק אחרי שעברו 9 חודשים. החליצה שהיא קיבלה בתוך 9 חודשים, אולי מועילה. למה היא צריכה להמתין 9 חודשים? כי יש כלל. אם צרתה מעוברת, היא לא הופכת להיות מותרת לשוק עד שתלד צרתה. כי אז הוולד של בעלה מתיר אותה לשוק. זה שהוא נפטר עם ילדים. וכשהוולד הוא זה שפותר את האישה לשוק, היא יוצאת רק מתי שהוא נולד. לכן היא צריכה להמתין 9 חודשים, אבל אולי היא יכולה בינתיים לקבל חליצה. אולי אח של בעלה נוסע עכשיו לחול גם כן. לא למד לקח אולי, מזה שאח שלו נוסע לשם ומת, אבל בסדר. היא רוצה מהר לקבל ממנו חליצה, אולי באמת היא תוכל לקבל ממנו חליצה, ותמתין 9 חודשים. אחרי שבעלה מת, שאז בוודאי או שנולד לבעלה ולד, ואז היא מותרת בגלל שנולד לבעלה ולד, והוא לא מת בלי בנים, או שהיא מותרת כי היא קיבלה חליצה. אם כן, מהמשנה הזאת אין ראיה שאי אפשר לחלוץ לאישה כשאחת מהנשים של בעלה מעוברת, באותו זמן שהיא מעוברת. אבל עדיין ריש לקיש סובר שאי אפשר לחלוץ ליבמה כל זמן שהיא מעוברת. חליצה של מעוברת לא שמה חליצה. תענה כבתי לריש לקיש באמת, יש ברייתא כמו דעתו. החולץ למעוברת, אז אם היא ילדה, אז בעלה לומד בלי בנים, אז היא לא נופלת לא ליבום ולא לחליצה, אז החליצה לא עשתה שום דבר. אבל אם היא פעילה, ואז אם כן בעלה מת בלי בנים בעצם, בסופו של דבר זה מה שמתברר, והיא כן זקוקה לחליצה, אז נכון שהיא קיבלה חליצה כשאתה מעוברת, אבל לפי ריש לקיש זה לא מועיל, ויש כאן ברייתא כמו דעתו, שהיא צריכה חליצה נוספת מן האחים. וכמובן ההלכה כמו ריש לקיש, אמר רב הלכתא כבתי דריש לקיש בהנתלת, חדא, הדבר הראשון מה שעכשיו אמרנו, עדא מרן, ייבום וחליצה כשהאישה מעוברת לא מועילים. אידך, מה הדבר השני שהלכה כריש לקיש כשהוא חולק על רבי יוחנן? נתנן, אדם שהולך למות, שנזכה לבדל חיים טובים וארוכים, והוא רוצה לחלק את הנכסים שלו, שלא יהיה מריבות, או לפי העדפה מסוימת. המחלק נכסיו ליורשיו על פיו. זאת אומרת, הוא מחליט, שמע, אתה תקבל את הדירה בקיסריה, אתה מקבל, כל אחד מקבל את הדבר שלו, אתה מקבל את הכסף מהחשבון בנק בשוויץ, כל אחד יקבל את החלק שלו, אתה מקבל את היחטה, מחלק את הירושה בחייו, אבל לא בתור תורת ירושה, אלא בתור מתנת. שמע, ראובן, אתה איש נדלן, אתה מקבל את הווילה בקיסריה, אתה נהנתן לו עלינו, כן? אתה מקבל את היחטה. אתה בן אדם שעושה עסקים וכל זה, תקבל את הכסף מהבנק. הוא נותן לכל אחד בתור מתנה, לא בתור ירושה. כמובן, זכותו לתת איזה מתנה שהוא רוצה. ריבה לאחד יותר ומיית לאחד פחות, וישבה להם את הבחור, לא נתן לבחור כפול. דבריו קיימים. זכותך, כל מן שאתה חי, כסף שלך, אתה יכול לתת למי שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. ואם הוא אמר שחלוקה הזאת משום דין ירושה, הכנסת כאן את המילה ירושה, זה פצצה מתקתקת, מה שנקרא. לא אמר כלום, כאן אתה כבר לא יכול לחלק איך שאתה רוצה, כי אתה מתנה על מה שכתוב בתורה. התורה קובעת איך זה הדין של ירושה. כולם שווים, בחור נוטל פי שניים, יש כללים ברורים. ואם הוא כתב שטר שבו הוא מחלק את הנכסים שלו בין היורשים, בין אם הוא כתב בהתחלה, בין אם הוא כתב בסוף, בין אם הוא כתב באמצע משום מתנה, הוא הזכיר שהוא נותן את זה בתורת מתנה, דבריו קיימים, זה לא ירושה, זה מתנה. המתנה יכול לתת באיזה חלוקה שהוא בוחר. ואמר ריש לקיש, אדם שכיב מרע, מה שנקרא, ממש ברגעים האחרונים של החיים שלו, הוא נתן מתנה לשני אנשים. לאחד הוא כתב בלשון מתנה, ולשני הוא כתב בלשון ירושה. וגם אם זה שטר אחד, והוא כותב בשטר, ראובן מקבל מתנה, שמעון מקבל ירושה. כל אחד מקבל את מה שהוא מקבל. אז נכון שכתוב בשטר לשון מתנה לאחד, אבל מכיוון שלשני הוא כתב לשון ירושה, אז אם הוא לא חילק את הנכסים שלו בצורה שווה, כמו שהתורה אומרת, אלא ריבה לזה ומיית לזה, אפילו שאחד פה כתוב לו בלשון מתנה, לעולם לא קנה. זה שכתוב אצלו לשון ירושה, נאמר ראובן כתבו לו בשם מתנה, ושמעון בשם ירושה, שמעון שכתבו לו את מה שהוא מקבל בתורת ירושה, הוא לא קנה. עד שיאמר, פלוני ופלוני, ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתי להם במתנה וירשו. זאת אומרת, הוא אומר לשון מתנה גם על פלוני, נאמר ראובן, וגם על פלוני, נאמר על שמעון. על שניהם הוא אומר לשון מתנה, אז שניהם קונים. אבל לא מספיק שאפילו בשטר אחד לראובן כתוב לשון מתנה, זה לא מועיל בשביל שמעון. אם אצל שמעון כתוב לשון ירושה, הוא לא יכול לקבל לא בשווה. וכאן הלכה כמו ריש לקיש. המקרה השלישי שבו הלכה כריש לקיש, ואידך דתנן. הכותב בחייו את כל נכסיו למישהו, למשל לבנו. אומר לו, את הגוף הנכסים אתה זוכה. הקרקע עצמה שלך, הנכסים עצמם שלך, אבל את מה שהנכסים מניבים, את הפירות, זה אני משאיר אצלי. עם זה אני רוצה כמו שנקרא פנסיה, אני רוצה לחיות מזה. בסדר? אבל לאחר מותו, הוא מזכה לו גם את הפירות, לבנו וכדומה. אז מכיוון שהנכסים כאן לא שייכים כעת למישהו אחד, כי גוף הנכסים שייכים למקבל והפירות שייכים לאבא. אז האב אינו יכול למכור את הנכסים למישהו אחר מפני שהוא נתנם לבן. והבן אינו יכול למכור את הפירות של הנכסים מפני שהם עדיין ברשות האב. כי הוא הרי שיער לעצמו זכות באכילה של הפירות. אם מחר האב את הנכסים, אז הפירות מחורים ללוקח עד שימות הוא האב. כי כל זמן שהוא חי, הפירות שלו, הוא יכול למכור אותם. אם הבן, מחר הבן את הנכסים, אין לה לוקח כלום, הוא לא יכול לקבל את הפירות, עד שימות האב, כי הזכות של הפירות שייכת לאבא. אבל אחרי שהאבא מת, הלוקח זוכה גם בפירות, כי הבן מחר לו אותם. והתמר, אם מחר הבן את הנכסים, בחיי האב, אז הקונה לא יכול לקבל את הפירות, כי הם שייכים לאבא. וכשהאבא ימות, הם אמורים לעבור לבן. אבל בינתיים, לפני שהאבא מת, מת כבר הבן בחיי האב, הוא לא הספיק לרשת את האבא. רבי יוחנן אמר, לא קנה לוקח את הנכסים אף לאחר המיטה של האבא. וריש לקיש אמר, קנה לוקח את הנכסים אחר מיטת האב. במה הוויכוח? רבי יוחנן, הסיבה שהוא אמר לא קנה לוקח את הנכסים אחרי שהאבא מת, כי הוא סובר. קניין שיש לאדם בפירות של הנכסים, מי יש לו את הקניין פירות? מי מקבל את מה שהנכסים מניבים? האבא. זה הוא שיער לעצמו. זה שיש לו קניין בפירות, זה כמו שיש לו קניין בקניין הגוף דמי. לכן זה שהבן מכר את הנכסים, זה לא מחירה. כי הבן מת והוא לא זכה בכל הנכסים, כי קניין פירות זה כמו קניין הגוף, וקניין פירות שייך לאבא. וריש לקיש אמר, קנה לוקח את הנכסים אחרי מיטת האב, כי הוא סובר שקניין פירות שיש לאבא בנכסים עד שהאבא ימות, יש לו קניין רק בפירות. לאו כקניין הגוף דמי, אין לו שום קניין בנכסים. ולכן, הבן יש לו בעלות מושלמת על הנכסים עצמם, על גוף הנכסים, ואת הבעלות שיש לו הוא מחר למישהו אחר. אז כל זמן שהאבא חי, אותו אחר לא יכול לקבל את הפירות, כי הפירות שייכים לאבא. אבל ברגע שהאבא מת, אז הפירות עוברים לבעל הנכסים, לאותו קונה. ובזה נפסק הלכה כמו ריש לקיש. למדנו במשנה, אדם שאח שלו מת בלי בנים, והוא באמת צדיק, הלך וייבם את היבמה, ובסוף נמצאת מעוברת. אז אם אין הוולד של קיימא, אלא שהוא מת לפני, מיד שהוא נולד הוא מת, תוך פחות מ-30 יום וכולי, אז המשנה אמרה שמכיוון שכך נמצא שהבן הזה עדיין לא ישיר צאצאים, כי לא ישיר בר קיימא, אז אותו יבם יקיים. תנה, ברייתא, משום רבי אליעזר אמרו, שגם אם אין הוולד של קיימא, גם אם אין הוולד של קיימא, ואם כן נמצא שהיבמה הזאת באמת זקוקה לייבום, בכל זאת, היבם אסור לו לקיים את אותה יבמה. יוציא אותה בגט. למה? בשביל מה אתה רץ? רבי יבם שליטה, למה אתה רץ? יש כאן יבמה, אולי מעוברת בכלל. תחכה קצת. בשעה שהוא ייבם אותה, הוא לא ידע אולי היא תפיל את העובר, ואם בסוף היא מעוברת ויש לה ולד בר קיימא, הוא עושה איסור של לבוא על אשת אחיו שלא במקום מצווה. לכן, יוציא בגט לפי רבי אליעזר. אבל התנא מהמשנה שלנו סובר, שאם בשעה של היבום לא ידענו שהיא מעוברת, אחר כך נודע שהיא מעוברת, אבל בסוף הוא לא היה בר קיימא, יכול להשאיר את היבמה הזאת. על כל פנים רבי אליעזר סובר שמכיוון שיבם אסור לו לייבם את היבמה עד שברור שהיא לא מעוברת. אומר רבי אליעזר, אם הוא עבר על האיסור הזה ונמצא שהיא מעוברת, גם אם בסוף הוולד הוא לא בר קיימא, היא אסורה עליו, הוא צריך להוציא אותה בגט. אמר רבה, דע לך שגם רבי מאיר אומר את אותו סברה, שאישה שאסורה על האדם כי היא מעוברת, אם הוא עבר על האיסור, היא אסורה עליו גם אם הסתלק החשש שבשביל זה אסרו את המעוברת עליו. רבי מאיר ורבי אליעזר אמרו את אותו דבר, דבר אחד. רבי אליעזר עד אמרן, שאדם ייבם אישה, הוא לא המתין לראות אולי מעוברת, ולכן היא הייתה אסורה עליו בזמן הזה, והוא עבר על האיסור, גם אם בסופו של דבר התברר אבל עד שהיא נולד הוא לא בר קיימא, ולכן אם כן, היא באמת זקוקה לייבום, אבל הוא כבר נאסר עליה. רבי מאיר, דתניא, לא יישא אדם אישה מעוברת של חברו שמת, ולא מינק את חברו שמת, עד שיעברו שנתיים, 24 חודשים, כדי שתוכל להעניק את בנה, אותה אלמנה. כי אם הוא יישא אותה, חשש שמא היא תתעבר, והחלב שלה, היא לא תוכל להעניק איתו. ואם עבר על דברי חכמים ונשא אישה בתוך 24 חודש למיטתו של אותו של בעלה הראשון, יוציא את האישה הזאת ולא יחזיר אותה עולמית, כי הוא עבר על דברי חכמים, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, יוציא אותה כעת, כדי שלא תתעבר. וכשיגיע הזמנו אחרי 24 חודשים, שאז הוא יכול כבר לקנוס, אז יקנוס. היא לא נסרת עליו לעולם. אז נראה שרבי מאיר סובר, כמו רבי אליעזר, המעוברת הייתה אסורה עליו, והוא התחתן איתה, מוציא אותה ולא מחזיר אותה אליו, גם כשהסתלק החשש של האיסור, כשעבר 24 חודש. אמר לה, הבעיה, זה לא ראיה שרבי מאיר סובר כמו רבי אליעזר, באותה שיטה, דין מלוי, עד כאן לא קמה רבי אליעזר, הכה. דם נשא את יבימתו, ולא המתין לראות אם היא מעוברת, ונמצאת מעוברת, שצריך להוציאה, וגם אם בסוף הולד לא היה בר קיימא, אסור לו להשאיר אותה אצלו, אלא משום דקה פגע כשהוא התחתן איתה באיסור קרט מהתורה של אשת אח דאורייתא. לא מצפים ממך למידה הרבה יראת שמיים רבנו, אבל לפחות לפחד מחייבי קרט. מזה הוא לא פוחד, אז באמת מגיע לו כנס רציני על זה אולי. אבל הטעם, לא התחתן עם אישה מעוברת של חברו, מנקת של חברו, בתוך 24 חודש למיטתו של בעלה הראשון, זה תקנה דרבנן. אז אם כן, יכול להיות שבמקרה זה, רבי אליעזר לא יסבור כמו רבי מאיר, אלא כמו רבנן שחולקים על רבי מאיר סביר עלי, שאומנם בתוך 24 חודש התחתן איתה, יוציא אותה. יש לו תדבר. אחרי 24 חודש, אולי תהיה מותרת עליו באמת לפי רבי אליעזר. אינמי, גם לא חייב להיות שרבי מאיר סובר כמו רבי אליעזר. עד כאן לא קמה רבי מאיר הטעם, שאדם מתחתן עם מעוברת או מינק את חברו בתוך 24 חודש למיטתו. היא אסורה עליו גם אחרי שעברו 24 חודש. אלא משום שהאיסור הזה הוא במרכאות רק אסור מדרבנן. אתה מזלזל בדברים שאסורים רק מדרבנן? איסורים דרבנן חמורים מאוד. אסור לזלזל בהם. כדי שאנשים לא יזלזלו באיסורים דרבנן, רבנן עשו חיזוק לדבריהם. וחכמים עשו חיזוק, גדר וסייג לדבריהם יותר משל תורה, כשלא יזלזלו בדברי חכמים. אז אולי בשביל זה, אבי מיר מחמיר אומר, התחתן עם מעוברת או מנקת חברו ועבר על תקנה של חכמים? בוא, הוא ישלם ריבית דריבית. אנחנו מחזקים את התקנה של החכמים. גם אחרי 24 החודש הוא לא יוכל להתחתן איתה. אבל, הכה, אח שלו נפטר. לא ישיר בנים, בסדר. אשתו מי אמר שנופלת לאיבום, אולי מעוברת. כל אחד שיש לו עירת שמיים, לא יעז להיכנס לתוך השריפה הענקית הזאת של חיוב קרת. לא יעז. אז אם כן, אולי פה לא צריך כל כך... לא צריך לתקן פה תקנה מיוחדת אולי לפי רבי מאיר. דאורייתא, מפרש פרשי מינה, אנשים לא יכניסו את עצמם מספק איסור אשת אח. אז אולי לא כנסו אותו. ואולי באמת, אם בסוף נמצא שוולד לא בר קיימא, ואם כן באמת היא נופלת לאיבום, להתירו לו לקנוס אותה, להתחתן איתה. אמר רבה, ולדברי חכמים שסוברים שנכון אדם שמת והשאיר אישה מעוברת או מינקת 24 חודש אסור להתחתן איתה. אם אדם עבר על האיסור והתחתן איתה והוא חייב לגרש אותה, אומר רבה, לא מספיק שהוא פשוט יפרוש ממנה, אלא יוציאה בגט. המאמר זוטרה, אתה יודע, אפשר לדייק את זה בדברי המשנה. די קנמי, דקטנה יוציא, ולא קטנה יפריש. שמע מנה, שבאמת צריך לתת לגט, ואחר כך, לפי חכמים שהוא מותר להחזיר אותה, לקיים מצוות, מחזיר גרושתו, אם היא לא התחתנה עם מישהו אחר. אמר לרב אשי, לרב אושעיה בריידר אבידי, הטעם, בדיני נפל, תנן, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל ולד שנולד, אתה לא יודע אם הוא בר קיימא או לא. המתנת 30 יום, ששעה באדם ביום שהוא נולד 30 יום, גם אם הוא מת אחר כך הוא כבר אינו נפל. ולעניין ייבום, זה נוגע להלכה, שאימו פטורה מייבום וחליצה. נחשב שאבא שלו מת עם בנים. תדייק מזה, הלא שעה 30 יום מהשעה שהוא נולד, ספיק אבי, אולי הוא נפל. ואם הוא נפל, אמו חייבת ייבום, חליצה, אז ייבום לא תוכל לתת, כי אולי הוא היה אמור להיות בר קיימא והוא מת, לך תדע, איזה וירוס, איזה חיידק, לא יודע מה, לא עלינו. אז לכן, לייבם יהיה אסור לייבם אותה, אבל היא תהיה חייבת חליצה. והתמר למשנה הזאת נאמר, שאם הוולד מת בתוך 30 יום מהלידה, ועמדה אמו ונתקדשה למישהו אחר, כי היא ראתה שנולד לבן, אמרה בסדר, אז בעלה מת, בלי, מת עם בנים, אז היא מותרת לשוק. היא לא חשבה להמתין עכשיו 30 יום, לראות שהוא בר קיימא, והיא הלכה והתקדשה. רבינה משמי דרבה אמר, תראה, בעיקרון היא אמורה לקבל חליצה, אבל יכול להיות שהחליצה הזאת תגרום שלא תוכל להישאר נשואה עכשיו לבעלה. למה לא? אז אם זה ישראל, מותר בחליצה, אז אין בעיה. אבל אם זה כהן, אם היא התחתנה עם כהן, ברגע שהיא חלוצה, שהיא קיבלה חליצה, היא אסורה מבית הרבנן לכהן. אז לכן, אם עכשיו היא קיבלה קידושין מישראל, ויש את ישראל, היא חולצת. למה לא? מספק. ואם אשת כהן, היא אינה חולצת. כדי שלא תאסר על בעלה, סומכים על זה שהוא כנראה לא נפל. רב משרשי, המשמי דרבה אמר, אחת זו, אם היא התקדשה לישראל, ואפילו אחת זו גם אם היא התקדשה לכהן, חולצת, גם אם היא נאסרת על בעלה הכהן בגלל זה. אמר לרבינה לרב משרשיה, שאמר בשם רבה, שאפילו אם היא קיבלה קידושין מכהן, חולצת, אפילו שהיא נאסרת עליו. ככה הוא אמר בשם רבה. אז הוא אומר לו, האמת, באורתא אמר רבה אחי. בערב ככה רבה אמר. אבל הוא בית ספרה, למחרת בבוקר, רבה אדר בי. והוא סובר שאם היא קיבלה קידושין מכהן, היא לא חולצת. אמר לי רב משרשיה לרבינה, שריתו? מה, אתה מתיר פה את אותה יבמה לשוק בלי חליצה? למה? כי היא קיבלה קידושין מכהן? יאי רבה, דתישרו אף תרבה, יהיה רצון שתתירו לאכול חלב שאסור מהתורה. זאת אומרת, הוא לא קיבל את זה. אז רבשי שאל את רבושי הברי דרבידי, הכה, כאן גבי מעוברת חברו ומנקת חברו, אמרו חכמים, אל תתחתן איתה במשך 24 חודשים. והוא הלך והתחתן איתה. אמרו חכמים, צריך לתת לה גט, לפרוש ממנה עד שיעברו 24 חודשים. עכשיו, השאלה אם חכמים החמירו לתת לגט גם אם מי שקידש אותה הוא כהן. ואם הוא נותן לה עכשיו גט, הוא לא יוכל להחזיר אותה. סתם ככה, אדם שמגרש את אשתו, אם היא לא התחתנה, לא התקדשה למישהו אחר, יכול להחזיר גרושתו. אבל כהן לא יכול להחזיר את גרושתו, כי גרושה אסורה עליו. אז כאן כשאתה אומר לבן אדם הכהן הזה, שעבר על התקנה של חכמים וקידש אישה, בתוך 24 חודשים למות בעלה, למרות שהיא מנקת או מעוברת. אז מה, הוא יגרש אותה? היא תהיה אסורה עליו, כי הוא הרי כהן, הוא אסור בגרושה, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו. אז כאן הנשואה לכהן מהי? מעבוד רבנן תקנת לכהן, האם גם כאן חכמים תקנו, שלא יגרש אותה, לא ייתן לה גט? כמו שחכמים תקנו שלא תחלוץ, כדי שלא תאסר עליו? או לא עשו את התקנה הזו. אז רב הושעיה בריד רבידיה אמר לי, ענה לא, אחי אשת ואיך אתה משווה ביניהם. בשלמה הטעם, אישה שמת בעלה, והייתה מעוברת, ונולד לוולד, והוולד מת בתוך 30 יום ללידתו, שחכמים אמרו שיש פה ספק אם הוולד הזה בר קיימא או לא, אמרו שתקבל חליצה ולא תתייבם. ואם היא קיבלה קידושין מכהן באותו זמן, והיא מתקבל חליצה עכשיו, היא תעשר עליו, אז לפי חכמים, לא תעשר חליצה. כיוון דאיקה רבנן דפליגה על ידי רבן שמעון בן גמליאל, כיוון שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל דאמרי, אף על גב דלא שהה ולד מעל יהוה, שלפי דעתם, גם ולד שלא חי 30 יום, נחשב ולד בר קיימא והוא לא נפל, אז גבי אשת כהן, אישה שהתקדשה לכהן, בתוך 30 יום ללידת בנה, אמנם היא הייתה אמורה להיות צריכה להיות, לקבל חליצה, לפי רבן שמעון בן גמליאל, אבל מכיוון שחכמים חולקים וסוברים שהיא לא צריכה לקבל חליצה, כי בעלה מת עם בנים. נכון שהוולד הזה לא חי 30 יום, הוא לא צריך לחיות 30 יום לפי דעת רבנן. וכאן כיוון זה לא אפשר, אי אפשר שהיא תקבל חליצה והיא תישאר מקודשת לכהן, אמרו טוב, אז נסבור כמו רבנן, עבדינו כרבנן שהוולד הזה לא נחשב נפל, היא בכלל פטורה מייבום ופטורה גם מחליצה. אבל האחה, מת בעלה, והיא מעוברת או מניקה, 24 חודשים אסור לה להתחתן, ומישהו הלך והתחתן איתה, אמרו חכמים שהוא צריך להוציא אותה. האם לתת גט או לא לתת גט? כמה נעביד? על מי תסמוך להתיר אותה בלי גט? שלא יצטרך להוציא אותה בגט. אי כרבי מאיר, האמר רבי מאיר יוציא אותה ולא יחזיר עולמית. נותן גט ולא מחזיר. ואי כרבנן, הם עוד התירו להחזיר, אבל הם גם מחייבים לתת גט. האמרי בגט. ומכיוון שאין כאן אף אחד על מי לסמוך, שלא תהיה זקוקה לגט, היא חייבת לקבל גט, וגם אם בשביל זה היא לא תוכל לחזור לכהן שקידש אותה, היא באמת תישאר אסורה עליו. אבל ברגע שעוד לא עברו 24 חודש מאז שבעלה מת והיא מעוברת או מניקה, גם אם כהן קידש אותה בתוך ה-24 חודש, צריך לגרש אותה והוא לא יכול להחזיר אותה, כי הוא לא יכול להחזיר את גרושתו. התמר, קידשה, חכמים תקנו שאסור לאדם להתחתן עם אישה שהתאלמנה או התגרשה עד שיעברו 3 חודשים מאז שהיא התאלמנה או התגרשה. כדי שאם היא מעוברת מבעלה הראשון, אז יהיה ניכר וברה אחרי 3 חודשים. אז נדע שהוולד הוא של בעלה הראשון. אם אדם עבר על האיסור הזה והוא קידשה אלמנה או גרושה בתוך 3 חודשים למיטת בעלה או לגירושין שהתגרשה, וההלכה היא שהוא צריך לגרש אותה. ובמקום לגרש אותה, הוא ברח. פליגה בה רב אחה ורפרם. חד אמר, מנדים אותו, משמתין עלי עד שהוא ייתן גט. וחד אמר, לא צריך. אירוקי מסתיי, עצם זה שהוא בורח, זה מספיק. כי הוא מגלה דעתו שהוא ימתין עד שיעברו 3 חודשים. אבל העובדה, באמת היה כזה סיפור, אדם קידש אלמנה בתוך 3 חודשים למיטת בעלה, וברח, ואמר לו רף רם, אירוקי מסתיי, זה שהוא ברח, זה אומר שהוא מבין שהוא צריך להמתין 3 חודשים, ולכן לא מנדים אותו שייתן גט. על כל פנים רואים מכאן שרף רם, היה פה הרי מחלוקת רב אחא ורף רם, מי סובר מנדים אותו, אחד מהם סובר מנדים אותו, ואחד סובר, זה שהוא ברח זה מספיק ולא צריך לנדות אותו. אנחנו רואים שרף רם הוא זה שסובר, שזה שהמקדש ברח, זה מספיק ולא מנדים אותו עד שייתן גט, ועד כאן דף למדבב.